ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף עין זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל, תשימו לב, בתחילת הפרק בדף עין וו עמוד ב', תחילת פרק שמיני. אנחנו במשנה בסוף עין וו עמוד ב', התודה, קורבן התודה שכלל 40 לחמים, הייתה בה 5 סעין ירושלמיות שהן 6 מדבריות. עם הזמן שינו את הכמויות של אותם מידות. אז פעם מה שהיה 6 סעין מדבריות הפך להיות, כל סעה וסעה הגדילו אותו, הפך להיות 5 סעין ירושלמיות. והמידה הזאת של 6 סעין מדבריות גם שווה לשתי איפות. האיפה 3 סעין, ממילא 2 איפות 6 סעין. אותם שתי איפות 20 איסרון, כלומר כל איפה מכילה 10 עשרונים. עכשיו אותם 20 איסרון שהם שתי איפות, שזה הכמות שהיה מוקצב לקורבן תודה, אז אנחנו דיברנו מקודם על 40 לחמים, חצי הכמות היה 10 עשרונים לחמץ. החמץ, אגב, כל לחם חמץ שבקורבן תודה היה גדול מהלחמים שהיו מצה. ממילא החלוקה, למרות שמבחינת הסולת חצי לחמץ וחצי למצה, אבל היו רק 10 לחמים חמץ, בזמן שהיו 30 לחמים שאינם חמץ. אז כל לחם או כיכר חמץ שבתודה היה פי 3 בגודל כל כיכר של מצה. אבל מבחינת הכמות הכללי של הסולת, חצי לחמץ, אותם לחמים גדולים, וחצי למצה. אז זה מה שהמשנה אומרת פה, 10 עשרונים לחמץ ו10 למצה. אנחנו ממשיכים לדף עין זין עמוד א', 10 לחמץ, מה שהזכרנו, אז 10 עשרונים לחמץ, עשרון לחלל. אם יש 10 עשרונים ויש סך הכל 10 לחמים, אז ממילא יש עשרון לכל חלה. ו10 למצה, ובמצה 3 מינים, חלות, רקיקין ורבוכה. נמצאו 3/23 לכל מין ומין. אפשר להגיד 10 פעם שליש עשרון לכל מין ומין, ו3 חלות לעשרון. טוב, אם כל חלה היא שליש עשרון, אז ממילא 3 חלות עשרון שלם. ובמידה ירושלמית, אמרנו מקודם שהגדילו את גודל כל שעה מדברי, כשהגדילו את המידות, הפכו לכל אותם ירושלמיות. אז כאן המשנה מתרגמת את השינוי הזה. ובמידה ירושלמית היו לקורבן תודה 30 קו, 15 לחמץ ו15 למצה. אותו חלוקה, אותו כמות סך הכל, רק שהמידות, מה כל מידה ותת מידה יחיל, השתנה, אבל בסך הכל זה אותו כמות. 15 לחמץ, אז ויש 10 לחמים, אז כמה יצא לכל לחם? קו ומחצה לחלה, כל כיכר קו ומחצה, 10 כפול 1.5, אתה מגיע ל-15. 15 למצה, ובמצה 3 מינים, חלות ורקיקין ורבוחה, נמצאו 5 קווים לכל מין ומין. שוב פעם, 15 קו לשלושת המינים, אז לכל מין היה 5 קווים ושתי חלות לקו. כל חלה הייתה חצי קו. שוב פעם, 5 קווים, 5 קו לעשרה לחמים, אז כל חלה חצי קו ושתי חלות קו שלם. הגמרא, התודה הייתה בה 5 שאין ירושלמיות, אמרנו שהן 6 מדבריות, והמשנה המשיכה לומר שתי איפות, שאותם 6 שאין מדבריות, זה גם במידה של האיפה, זה שתי איפות. האיפה כמובן יוצא, כמו שהמשנה אמרה, 3 שאין. מנה הנימילי, כאן אנחנו מתמקדים בשלמה המקור לומר שאיפה שווה 3 שאין. אמר רב חיסד אמר קרא, האיפה והבת, בת זה שם מידה, תוכן אחד יהיה, כלומר אותו דבר, האיפה והבת. מה בת 3 שאין, אף איפה 3 שאין. ובת גופה מנהלן, מניין לנו שבת, שזה שוב פעם זה שם מידה, שבת שווה 3 שאין. מאיפה הידיעה הזאת? אז אנחנו בשורות הבאות נחפש את הבסיס לזה, לומר כך, וזה בגמרות המסומנות מופיע בסימונים שלבים, הצורת בית היא למה ועוד כמה שורות אלה. אז הם שלבים לענות לשאלה מניין דאיפה שווה 3 שאין. המילה איפה מופיעה בתורה עצמה, ראינו עכשיו ציטוט מספר יחזקאל, ונמשיך עכשיו בגמרא. אי למה מדכתיב לשאת מעשר החומר הבת. אז אנחנו רואים פה שהבת זה עשירית חומר. הגמרא עצמה תשאל מה זה חומר, אבל לבינתיים יש לנו פסוק שאומרת שהבת היא עשירית חומר. אז הגמרא כאן, אם זה המקור שבת 3 שאין, איפה נמי אקטיב? אם אמרנו מקודם שדרך בת אנחנו נגלה על איפה, למה צריכים להגיע לזה דרך המידה של בת, בזמן שאיפה עצמה כתוב ועשירית החומר האיפה, שהאיפה זה עשירית חומר. אז אנחנו יודעים לא פחות על איפה, אם הבסיס להגיע, מה זה, להגיע ידיעת בת היא מזה שבת עשירית חומר, כי אפשר ישירות לדעת כמה זה איפה מאחר שיש פסוק שהאיפה היא עשירית חומר. אבל מה לעשות, בין שני הפסוקים האלו אל החומר שמופיע בשני הפסוקים, וגם זה הסיבה שכיווקבנו המילה הזאת בשני הפסוקים, אבל החומר לא ידענה כמה, כמו שלא השתמשתי בפסוק ועשית החומר איפה לעלות על כמה איפה, בגלל שאני לא יודע כמה זה חומר. אז החנמי גם בפסוק הראשון לא ידענה כמה. אז שוב פעם אנחנו חוזרים לנקודת התחלה, הניסיון להביא מה זה איפה, מה זה בת מהפסוק לעשית מסר החומר הבת, זה לא עוזר לי, אלא מהכה וחוק השמן. השמן, מדובר פה שמן של מעשר. וחוק השמן, הבת השמן. לו המעשר, מידת המעשר, זה בת. מעשר הבת מן הכור. עשרת הבתים חומר. עכשיו כתוב פה בינתיים מעשר הבת מן הכור. זאת אומרת שעשירית כור זה בת. עכשיו כור אנחנו יודעים בוודאות שהוא מכיל 30 שאה. עשרת הבתים חומר. אז אם תיקח בת כפול 10, אתה מגיע למה שנקרא חומר, כי עשרת הבתים חומר. יוצא שאם מה שאנחנו כן יודעים שהכור 30 סעין, ממילא הבת שהוא עשירית מזה, הבת היא 3 סעין. יוצא שהבת 3 סעין, וכתוב שהאיפה והבת הם אותו דבר, זה ראינו מוקדם יותר, ממילא האיפה 3 סעין. וזה מה שראינו במשנה. ושאלנו מניין למשנה הידיעה הזאת, והתשובה היא מהפסוק שקראנו עכשיו, פסוק י' ד' מספר יחזקאל פרק מ"ה. הנושא החדש כתבנו בשוליים, דינו של שמואל דין מוסיפין על המידות. הזכרנו מקודם הגדלת מידה, הגדלת השאה, הזכרנו מקודם. אז אין מוסיפים על המידות יותר משטות וכו', ועוד עניינים. הקביעה הזאת של שמואל יורר השאלה, הגמרא לשאול את השאלה, למה? למה אין מוסיפים על המידות יותר משטות? ושוב פעם, היה לנו שאה מדברית והגדלנו אותו, מה שהיה מקודם 6 סעין, כיום הירושלמית, המידה הירושלמית אומרת לנו ש6 סעין המוקדמים יותר עכשיו הם 5 סעין ירושלמיות. אז זאת אומרת שכל שעה חדשה, שעה ירושלמית, היא אחד וחמישית השעה המדברי. אז אם אנחנו מסתכלים על המספר אחד וחומש, אפשר לומר שזה מכיל 6 חומשים. אחד ועוד חומש זה גם 6 חומשים. אז לעבור מ5 חמישיות ל6 חמישיות, מה עשיתי? הגדלתי את המספר בתוספת שישית. כשאנחנו אומרים שישית זה ביחס למספר החדש. 6 חמישיות היו פעם 5 חמישיות, אז הוספתי עוד אחד, יש לי עכשיו 6 חמישיות, זה תוספת של שישית. וזה הנושא של שמואל. עכשיו עם ההקדמה הארוכה הזאת, הגמרא אמר שמואל אין מוסיפין על המידות יותר משטות, ועל המטבע אם מגדילים מטבע לא מגדילים אותו יותר משטות, והמשתכר לא יסתכר יותר משטות. זאת אומרת אדם שהוא נגיד הוא מתווך, הוא קונה מיצרן ומוכר לציבור. אז הסכום שהוא שילם ליצרן, הוא יכול לבקש מהציבור אותו, כמובן אותו סכום פלוס שישית, נגיד רווח של 18% בערך. מהי תמה? למה אין מוסיפים על המידות יותר משטות? אז ייקח הגמרא כמה שלבים של בירור, ואנחנו הבלטנו את השלבים עם צורת משולש. אז זה גם מה שכתבנו בשוליים אצל תחת הכותרת מבנה, ניסיונות לתת טעם לדינו של שמואל הנער, שאין מוספים על המידות יותר משטות. הגמרא, מה היא טעמה? היא למה משום אפקוי טערה, נגיד פריצת מחירים, הפקעת מחירים. ברגע שמגדילים את את המידה, שקית חלב למשל היה פעם ליטר מסוים, עכשיו הליטר יותר גדול, אז בוודאי שהוא יותר יקר, אז מבקשים תשלום יותר, מחיר גבוה. אבל מה קורה כשמעלים מחירים? זה לא תמיד לפי העלות שהתייקרה, אלא עם תוספת. ברגע שנותנים צ'אנס להעלות מחירים, אנשים מנצלים את זה ומעלים את המחירים יותר מדי. אז האם זה החשש? בגלל זה אומרים לא להגדיל את המידות יותר משטות? אם זה השיקול, אם זה החשש, שטות נמי לא, אז שיהיה אסור להגדיל אפילו בשטות, כי גם בשטות אתה מגדיל את המידה ובכך יהיה תוספת למחיר, ואז אותו סברה שאנשים מעלים מחירים, מעלים את המחיר יותר מדי. אז ההסבר הזה שהפקוי טערה, הפקעת השער, טערה זה כמו שער, המחיר, זה לא ההסבר, כי זה לא מסביר למה דווקא שטות כן ויותר משטות לא, אלא משום הונאה, כי איך ידלו להווה ביטול מקח. המשפט הזה צריך הקדמה, וזה על פי הגמרא, בעיקר בפרק רביעי במסכת בבא מציע, ששם נמצא ריכוז דיני הונאה. דיני הונאה אומרת לנו ש אבל הזכרנו, רמזנו זה מקודם, ש יש מחיר שאדם יכול לדרוש מהמוצר שהוא מוכר, אבל הוא לא יכול לדרוש מחיר מופקע. ואם הוא נגיד מבקש פי שניים, אני מגזים עכשיו, אבל פי שניים מהערך של הערך השוקי, השווקים של המוצר, העסק כשמגלים, כשעולים על כך שהוא ביקש כזה מחיר מופקע ומופרז, העסקה בטלה, זה נקרא ביטול מקח. אם אדם מבקש טיפה יותר, עשירית יותר מהמחיר של השוק, זה נקרא עסקה שתקפה, וזה שהאדם שילם קצת יותר, הוא מוכיל על כך, זה נקרא מכילה. אבל יש מצב ביניים, שהעסק קיים, העסקה נשארה, אבל התוספת ששולם יוחזר, זה נקרא הונאה. עכשיו אם נגיד סוחר קונה מוצר, קונה תבואה, והוא מקבל מהיצרן כמויות שהוא היה רגיל לקבל, וממלא את הכלים של הקונים אחר כך, ובינתיים הגדילו את הכלים של הקונים, הגדילו את הכלים כמו שתיארנו מקודם, הגדילו את השאה, ועכשיו הסעה החדשה מכילה 100% פלוס עוד שישית מהכמות הקודמת, אבל אותו סוחר הוא לא מודע לכך. היה לו אתר להרוויח, אמרנו מקודם, שישית או 18%. עכשיו מה שקורה שהוא ציפה לקבל, למדוד לקונים בכלים הישנים, והוא, אמרנו, הוא לא מודע לכך שהגדילו את הסעים, והוא מבקש מחיר עם התוספת שכר שלו, אבל בפועל מה קורה, הוא מקבל אחרי שהוא מודד יותר ממה שהוא היה רגיל לקונים, הוא מבקש המחיר שהיה פעם מקבל, הרווח שלו הלך בכך שהוא דווקא מחר יותר ממה שהוא היה רגיל, כי הגדילו את המידות אצל אותם קונים, באו עם הסעים החדשים, המידות הגדולות יותר. אז השאלה פה, או השיקול, נקרא שיקול של הונאה. ואנחנו נסתכל ביחד ברש"י, בדיבור המתחיל, כי איכי דלא להווה ביטול מקח. נקרא את הרש"י ביחד. אולי לפני שנקרא ביחד את הרש"י, שוב פעם נקרא את כל המשפט בגמרא, אלא משום הונאה, למה לא מגדילים את המידות יותר משטות, בגלל שיקול שנקרא משום הונאה, כי איכי דלא להווה ביטול מקח. הגמרא, הרש"י אומר, כי איכי דלא להווה ביטול מקח, דקאי מלן, הונאה, שטות, קנה ומחזיר הונאה יותר משטות, בטל מקח. אחנמי, התגר, זאת אומרת, המתווך שקונה מהיצרן ומוכר לציבור, שמחר את התבואה, אם לא ידע דהוסיפו על המידות, הוא מחר לו כדי עמידה הראשונה, והתגר הזה מחר במחשבה שזה לפי המידות הישנות, וזה קיבל במידה גדולה. יצא שאותו מוכר מחר, בדוגמה שלנו, שישית יותר מהמחיר שהוא יקבל עליו מהציבור, מהלוקח. הרי נטענה שטות, אותו תגר הפסיד שישית, היה לו המחיר שהוא קיבל בעצם הוא שישית פחות ממה שהיה ראוי לקבל עקב כך שהגדילו את המידות, ואף הפי כן קנה הלוקח ונותן לו דמי הונאה. הלוקח הזה קיבל יותר, עכשיו הוא חייב לפצות את התגר על אותו תוספת שהוא קיבל, ואין המוכר יכול לחזור בו, ותקנו כדי שיהיה לא ללוקח מה לאכול, תקנו שהעסקה יישאר כדי שהלקוחות, הציבור, יהיה להם מה לאכול, אבל מתחשבים גם מתחשבים בתגר, במוכר שהוא הפסיד שוב פעם, כי הוא לא ידע בינתיים שהגדילו את המידות, והוא ביקש המחיר הישן על כמות כמות גדולה עכשיו שהוא מוכר, וזה גורם לכך שהוא מפסיד. אז לכן אנחנו לא רצו שהגדילו את המידות יותר משטות, כי אז יהיה ביטול מקח, אז כל העסקה בטלה, הלוקח יקבל חזרה את הכסף והמוכר יקבל בחזרה את המוצר. עכשיו, האם זה הסיבה שלא הגדילו את ששמואל אמר לא להגדיל את המידה יותר משטות? והאמר רבה, כל דבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין, כשאנחנו מדברים על מידות, וזה הנושא שלנו, אפילו פחות מכדי עונה חוזר. העסקה שמבוססת על מידה מסוימת, אם המידה לא מדויקת, כמו כאן שהמוכר חשב שהמידה שאיתו בא הלוקח לקבל את המוצר, אותו מידה כמו שפעם, אפילו אם הגדיר אותו טיפה, אפילו פחות משטות, אבל הגדיר אותו טיפה, וזה ללא ידיעת המוכר, ובמילים אחרות זה גורם טעות, יש כאן טעות בעיני המוכר, אז הכל בטל גם אם זה פחות משישית. זה הכוונה, אפילו פחות מכדי עונה חוזר. אלא למה לא מגדילים יותר משישית? משום תגרה, וזה הסברנו מוקדם יותר. התגרים היו רגילים להסתכר שישית. עכשיו, אם המחיר שהוא מקבל הוא שישית יותר ממה שהוא שילם, הרווח הזה יימחק אם יגדילו את המידות ללא ידיעת התגרים, המידות שבידי הקונים, שהם באים עם הסלים שלהם, עם הכלים שלהם, לקנות מהתגרים. אם יגדילו יותר משישית, אז אותם תגרים יוצא שהם מפסידים. אם מגדילים את הכלים בשישית בדיוק, יוצא שהתגרים אינם מפסידים, אבל גם לא מרוויחים, כי השכר שלהם, הרווח שלהם היה עד כה שישית. אז הגמרא אומרת, למה לא מגדילים יותר משישית? משום האכפתיות שלנו כלפי התגרים, כי איך ידלו לימתי פסידה, כדי שלא יהיה מצב של הפסד אצל התגרים. עכשיו, אז הגמרא שואלת, פסידה הוא דלו לימתי רווחה לא באי? כל השיקול שלנו, מה התוצאה? שנכון, הוא לא ירוויח, הוא לא יפסיד, אבל הוא גם לא ירוויח. כי אם הוא היה אמור להרוויח שישית, והגדילו את המידות בידי הקונים בשישית, אז כל הרווח שלו הלך בזה שהוא מדד לקונים שישית יותר ממה שהיה, שהוא ציפה למדוד להם. עכשיו, זה נקרא תגר, זוון וזווין, תגרי איקרי. אם הוא קנה מהיצרן ומוכר לציבור באותו מחיר, זה נקרא תגר. במילים אחרות, אם אנחנו נכנסים כבר לשיקולים לטובת התגרים, שלא יהיה מצב של הפסד, זה לא מספיק, צריכים לדאוג לכך שיהיה להם גם רווח. אז זה עדיין חסר לנו בהסבר למה אישרו הגדלת שיעור עד שישית ועוד לא הגענו להסבר משכנע. אלא אמר רב חיסדא, שמואל קרא אשכח ודרש, שמואל ודינו שאפשר להגדיל מידות בשישית אבל לא יותר, זה מפסוק, זה גזירת הכתוב, ועל פי הפסוק שאנחנו נלמד עכשיו ביחד בגמרא, ולא מפני שיקולים שהזכרנו עד כה. אז איזה פסוק הוא מצא ודרש? פסוק שוב פעם בספר יחזקאל, פרק מ"ה, פסוק י"ב. רק נעיר לפני שנתקדם שהמילה שקל שנמצא במקרא אצל חז"ל, אותו מטבע נקרא סלע, והוא מכיל 4 דינרים. המילה דינר גם מופיע במילה אחרת, זוז. זה 4 דינרים או 4 זוזים נכנסים לתוך סלע אחד, או שקל שבמקרא. כל זה הקדמה להמשך הגמרא. אז איזה פסוק? השקל 20 גרה. 20 שקלים, 25 שקלים, בינתיים יש לנו 45 שקלים שהפסוק מזכיר, 10 ו-5 שקל, עוד 15, זאת אומרת 60 שקלים. המנה יהיה לכם. מנה זה 100 זוז. עכשיו הפסוק הזה בלתי מובן. אנחנו נתנו הקדמה שבסלע או שקל של תורה יש 4 זוזים. אם בצירוף המספרים הגענו ל-60 שקלים או 60 סלע, כמה דינרים או זוזים זה אמור להיות? 60 כפול 4 זה 240. מה שקראנו פה, 60 שקלים, רק 100 במקום 240 זוז. על זה הגמרא שואלת בתמיהה, מנה זה 100 זוז, 240 אבו. זה היה צריך להיות במקום 100, 240. 60 שקל זה 240 זוז ולא 100. אלא שמע מינה תלת. שמע מינה מנה של קודש כפול היה. אז זאת אומרת, כשמדברים בתחום קודשים, והפסוק שביחזקאל הוא באותו תחום, במקום העובדה ששקל יכיל 4 זוזים, שקל יכיל 8 זוזים. אז אם אנחנו הגענו ל-60 שקלים, מכפילים את זה, 60 שקלים במקום 100 הוא מכיל 200 זוז. אבל הזכרנו לא 200, הזכרנו 240. מה קרה? ושמע מינה מוסיפים על המידות, זאת אומרת הם הוסיפו 40 זוז על ה-200 זוז שהיו מקודם. עכשיו המנה של הקדש במקום 200 זוז 240, ואין מוסיפים יותר משטות. מ-200 עד 240 זה מהווה עבורנו תוספת של שישית. ושמע מינה שטותא מלבר. החשבון שאמרנו הרגע, שמ-40 עד מ-200 עד 240, דיינו תוספת של 40, זה תוספת של שישית. איך זה עובד? אז אתה תיקח את המספר החדש אחרי התוספת, מ-200 ל-240, ותבררו מה היחס בין התוספת למספר החדש. אז ניקח 40 ביחס ל-240, 40 זה בפועל שישית מ-240. זה הכוונה בחשבון הזה, שטותא מלבר. מלבר הכוונה מבחוץ, מהמספר המוגדל. אתה בוחן כמה מה היחס לתוספת לאור המספר החדש. אז מכאן שמואל למד את דינו של המנה שמוזכר בפסוק ביחס ל-60 שקלים, זה בעצם מנה כפולה, דהיינו במקום 100 זוז 200 זוז. לפי החשבון שאמרנו מקודם, המנה החדש או המטבעות החדשות, במקום 100 הגענו ל-240, וזה בגלל שוב פעם המנה של קודש הוא כפול, כפי שהגמרא אמרה, שמע מינה מנה של קודש כפול היה, אז במקום 100 זוז מדובר על 200 זוז, ו-60 שקלים כפול 4, יש 4 דינרים בסלע, בשקל של קודש, 240 הוא התוצאה מכך שהוסיפו 40 זוז ל-200 של קודש, וזה תוספת של שישית, והשישית הוא מלבר. אמר רבינה, מתניתין נמי דייקה. קריאה מדוקדקת של משנתנו מביא אותנו לאותו מסקנה, דקטני, תודה הייתה בה 5 סעין ירושלמיות, שהן 6 מדבריות, שמע מינה. איך זה עובד? מה קורה שאתה עובר מ6 מדבריות והופך אותם להיות 6, הופך את הסעים האלו שפעם היו 6 ל5 סעין חדשים? כל סעה חדשה הירושלמית היא 1/5 מהישן, כלומר הגדילו את הישן בתוספת חומש שהוא שטות מלבר. נתרגם את זה למספרים, הסעה הירושלמית היא 6/5 של הסעה הישן. ניקח את הסעה הישן והוא סעה שלם 5/5, תוסיף חומש למספר הזה, אתה מקבל 6/5 או 1/5. אז ההגדלה של הסעה מ5/5, היינו סעה שלם, למשהו מוגדל 1/5, זה תוספת של שישית אם נסתכל על המספר מלבר, את המספר החדש. 6/5 בעבר היו 5/5, אז הוספתי עוד חומש, אבל זה נקרא תוספת של שישית, כי אני מסתכל על היחס בין התוספת למספר החדש. המספר החדש 6/5, כל חומש הוא שישית מהמספר הזה. שמע מינה. אז המשנה שלנו מוכיחה את מה שהסקנו מקודם, תודות לדינו של שמואל. עכשיו אנחנו עוברים לעמוד ב', משנה חדשה. המשנה עוסקת בהפרשת תרומה מלחמי תודה. הזכרנו בשיעור הקודם, היו 40 לחמים, גם היום הזכרנו זה פעם אחת, שהיו 40 לחמים בקורבן תודה. מעבר לכבש ששחטו, הביאו גם 40 לחמים. והמשנה אומרת, מכולם היה נוטל 1/10 תרומה. 40 לחמים, 10 חלות לכל מין מאפה שהכיל את הקורבן תודה. אז מכל, שוב פעם, מכולם היה נוטל 1/10, כיכר אחד, לחם אחד, מ10 לחמים, תרומה, שנאמר, והקריב ממנו אחד מכל קורבן תרומה לשם. ואנחנו דורשים כעת את הפסוק הזה, אחד שלא ייטול פרוס. זה הזכרנו גם בשיעור הקודם בדף עין וו, שלא אין כזה דבר לפות נגיד כיכר אחד ולחתוך עשירית ממנו ולתת את זה לכהן. מכל קורבן שיהיו כל הקורבנות שוות בעניין הפרשת תרומה. זאת אומרת, אם אנחנו אמרנו שיש ארבע מינים שמכינים את הקורבן תודה, שלא ייטול מקורבן על חברו, שלא ייטול שני, נגיד אמרנו שיש ארבע מינים שמכינים את הקורבן תודה, שלא ייטול שני לחמים ממין אחד ואפס ממין שני, אלא מכל אחד מארבעת המינים היו לוקחים, ארבעת המינים מיני המאפה שהיו בקורבן תודה, אחד מכל מין. לכהן הזורק את דם השלמים לא יהיה. זה שוב פעם באותו פסוק אמרנו שאותו תרומה ניתן לכהן והשאר נאכל לבעלים. אם אנחנו מורידים מ-40 כיכרות 4, זה עשירית לכהנים, אז 36 לחמים נשארו לאכילת הבעלים. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא פרטי דינים הקשורים לתרומת לחמי תודה. הברייתא המאוד ארוכה שאנחנו עומדים ללמוד פותחת בדרשה על הפסוק שראינו פה במשנה ויקרא פרק ז' פסוק י' ד'. אתם רואים בשורה השנייה שלה מראש העמוד, והקריד ממנו אחת מכל קורבן תרומה לשם. עכשיו הביתה תנו רבנן והקריב ממנו מן המחובר, כלומר שיהיו כולם בכלי אחד ליטול לפני שנותנים את התרומה מהלחמים. אחד שלא ייטול פרוס, כפי שהסברנו מוקדם יותר, שלא לפות, ראינו בגמרא הצעה לפות ארבע חלות ולחתוך עשירית מהחלה ולתת את זה כתרומה לכהן, לא לעשות כך. מכל קורבן שיהיו כל הקורבנות שוות, שלא ייטול מן הקורבן על חברו, והסברנו במשנה. תרומה לשם, איני יודע מכמה היא התרומה, מה הכמות שמהווה תרומה, מכמה חלות הוא נוטל אחד. יש לנו פה הסימון הזה, הפס הכפול, מוסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה, כמה שאלות יהיו נידון פה בברייתא. אחד, מכמה חלות הוא נוטל התרומה? שתיים, מה גודל החלה? שלוש, מהו הכמות של סולת למצה של לחמי החלה? הגמרא, איני יודע מכמה היא, הרי נידן. נאמר כאן בלחמי תודה תרומה, ונאמר בתרומת מעשר תרומה. מה להלן בתרומת מעשר, אחד מעשרה הלוי שמקבל מעשר ראשון מהבעל הבית, הלוי מפריש לטובת הכהן עשרית ממה שהוא קיבל. זו תרומת מעשר, זה אחד מעשרה ממש ממה שהוא קיבל. אף כאן בעניין לחמי תודה אחד מעשרה הוקלח לדרך זו. נאמר כאן תרומה, ונאמר בביקורים תרומה. כלומר, נאמר פה בחלות תודה שהוא צריך להפריש תרומה, ונאמר בביקורים תרומה. מה להלן אין לשיעור? אין שיעור בפירות הביקורים שנותנים לכהן, אף כאן בלחמי תודה אין לה שיעור. נראה למי דומה, דנין תרומה שאין אחרי התרומה, כלומר בלחמי תודה אחרי שאתה מפריש מלחמי התודה החלק לכהן, אין עוד הפרשות, אז נידון את לחמי תודה מתרומה שאין אחרי התרומה. תרומת מעשר אחרי שריבי מפריש את תרומת מעשר לכהן, אין לו עוד הפרשות. ואל יוכיח ביקורים אחרי שבעל הבית מפריש ביקורים, מביא ביקורים בית המקדש, יש לו עוד להפריש תרומה לכהן ומעשר ראשון ומעשר שני, יש לו עוד תרומות. אז אל יוכיח ביקורים שיש אחריהן תרומה. תרומה כוונה במובן המילולי, אחרי שמפרישים ביקורים יש תרומה ויש גם עוד הפרשות בנוסף לזה. אז אני לא אדון דין תרומת בלחמי תודה מכזה דבר, כי בלחמי תודה אין עוד הפרשות שבאים אחר כך. אוקלך לדר זו, דנים תרומה הנאכלת במקום קדוש, כלומר לחמי תודה הם נאכלים דווקא בירושלים, מתרומה נאכלת במקום קדוש, מביקורים שהם מוגבלים גם כן למקום קדוש. ואל תוכיח תרומת מעשר שנאכלת בכל מקום. תלמוד לומר, אז כדי להכריע את הנושא, יש בפסוק שלנו כתוב ממנו תרומה לשם, וכתיב בתרומת מעשר ששמה זה אחד מעשרה, ממנו תרומה לגזירה שווה. למדנו לתרומה שהיא אחד מעשרה, אז תרומת לחמי תודה גם כן אחד מעשרה, אבל איני יודע מכמה היא חלה. הרי אני דן, נאמר כאן בתודה לחם, ונאמר להלן בשתי הלחם לחם, מה להלן איסרון לחלה, ושתי הלחם כל חלה איסרון, אף כאן בלחמי תודה איסרון לחלה. או כלך לדר זו, נאמר כאן לחם ונאמר בלחם הפנים לחם, מה להלן שני עשרונים, אף כאן בתודה שני עשרונות. נראה למי דומה, דנין מנחה הבא חמץ עם הזבח, לחמי תודה יש בהם לחמים של חמץ וגם יש כבש שנשחט איתם, ואני אדון כזה דבר ממנחה הבא חמץ עם הזבח. זה מאפיין שתי הלחם, שתי הלחם הם חמץ והם באים עם כבשי עצרת. ואל יוכיח לחם הפנים שאינו בא חמץ עם הזבח, לחם הפנים הם כולם מצה ואין קורבן שנשחט איתם. אז ניתן ללמוד בדרך הזה דווקא משתי הלחם, והתוצאה יהיה כל לחם בלחמי תודה איסרון. או כלך לדרך זו, דנין מנחה בא מארץ, כלומר מארץ ישראל וחוץ לארץ, לחמי תודה הסולת, התבואה, החיטים שמהווים התודה, לא צריכים דווקא מארץ ישראל, ומה עוד? מן החדש, מן הישן, גם זה יכול להיות מתבואה חדשה, מתבואה ישנה. ואני אדון לחם של לחמי תודה מלחם הפנים, שמה ממנחה בא מארץ מחוץ לארץ ומן החדש מן הישן. ואל יוכיחו שתי הלחם שאין באות אלא מן החדש ומן הארץ. אז אם כן אני אלמד דווקא מלחם הפנים, ויהיה שני עשרונות לחלה. תלמוד לומר, בשתי הלחם כתוב ממשלותיכם תביאו לחם תנופה שתיים, שאין תלמוד לומר תביאו. המילה הזאת נראית מיותרת, ומה תלמוד לומר תביאו? שכל מה שאתה מביא ממקום אחר, כלומר שכל מה שדומה לזו, כאן שתי הלחם הם חמץ, אז כל דבר אחר שבא מן החמץ, הרי הוא כזה. מה להלן בשתי הלחם איסון לחלה? אף כאן בתודה שאנחנו מדברים על הלחמי, הלחמים של חמץ, איסון לחלה. אימה להלן אצל שתי הלחם שני עשרונות. הסך הכל משתמשים בשני עשרונות כדי ליצור את השתי הלחם. אף כאן בלחמי תודה שני עשרונות, בסך הכל ללחמים, אני אגיד נשתמש בשני עשרונות. תעמוד לומר פיינה, למדנו עשרה לחמץ מהמילה תיינה, והגמרא תסביר בהמשך איך הגענו לזה, אבל מתיינה לומדים שיש עשרה עשרונות ללחמי לחלות או לחמי החמץ שמרכיבים את חצי מהתודה. עשרה עשרונות למצה של הלחמים של הקורבן תודה מנעין. תמוד לומר אכלות לחם חמץ, מה לומדים מזה? נגד חמץ הווי מצה. אז אם לחמץ מהמילה תיינה דרשנו עשרה עשרונות, אז גם המצה של לחמי תודה יהיה עשרה עשרונות. נמצאו עשרים עשרונות לחמי תודה, עשרה לחמץ ועשרה למצה. יכול עשרה שבמצה לא יהיו כולן אלא ממין אחד, מין מעפה אחד, שהם יהוו את הלחמים של המצה של התודה. תלמוד לומר אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן סולת מור וחת וכולי. אז ראיתם את המספור אצלנו בגמרות המסומנות, ראינו תחת הכותרת נגיד של מצה שלושה סוגים. נמצאו שלושה עשרונים ושליש לכל מין ומין. בכל מין לחמי מצה של הקורבן תודה, הרי התחלנו עם עשרה עשרונות בסך הכל ללחמי מצה של הקורבן תודה. אז אם יש לי עשרה עשרונות ושלושה מינים, אז יוצא החשבון הזה שלושה עשרונים ושליש לכל מין ומין. ואם יש עשרה לחמים בכל מין, יוצא ושלוש חלול ליסרון. נחזור על החשבון, שלושה ושליש עשרונות לכל מין, המספר הזה גם שווה עשרה שלישים, שליש עשרה שלישים, עשרה שלישי עשרון לעשרה מינים. אז כל אחד הוא שליש עשרון, שלוש לחמים עשרון שלם. ונמצאו לחמי תודה ארבעים, עשרה לחמי חמץ ושלושים לחמי מצה, נותן מהן ארבעה ונותן לכהן ושאר נחלים לבעלים. אז אתם יכולים לראות פה בגמרות המסומנות עד כאן הברייתא הארוכה, הכל במסגרת. כעת אנחנו מתחילים לחזור על קטעי הברייתא, ואנחנו הבלטנו את הקטעים, את תחילת הציטוטים במעוין. זה האמר מור שאתם רואים במעוין, ציטוטים מהמקור דליאל. אמר מור, אז גם יש לנו חץ, אפשר לראות מאיפה זה נלקח למעלה, והקריב ממנו, מן המחובר. שואלת הגמרא אל המעט הדכתיב, בזבחים כתוב, וכל חלבו ירים ממנו. וצריכים רק להקדים שהאב אמינה שאנחנו מנתחים, מפרידים את האיברים עבר בקורבן בהמה, ואחר כך מקטים את האיבורים, ואחר כך מסלקים משם את האיבורים. זה אב אמינה. אז בפסוק שמדבר על הקרבת האימורים של הקורבן, כתוב שוב פעם, ואת כל חלבו ירים ממנו. הטה מאי מחובר איקה, לפי האב אמינה שלנו כבר מנותח לאיברים איברים לפני שמקריבים את האימורים, אז איפה הקיום של חיבור למרות שכתוב ממנו? הגמרא עונה כדרב חיסדא, אמר רב אימי, דאמר רב חיסדא אמר רב אימי, שלא ינתח בשר קודם שיטול אימורים. אז בדיוק כמו שחשבנו, כמו שאנחנו מסיקים לגבי המנחה, שלוקחים את התרומה דווקא שכל הלחמים הם ביחד, גם לקיחת, נטילת האימורים מתוך הקורבן הוא לפני שמנתחים אותו לאיברים איברים. הכל מחובר. אמרנו, נאמר כאן תרומה, ונאמר בתרומת מעשר תרומה. ובדרך הזו הגענו לאחד מעשרה, עשירית. שואלת הגמרא, וכאן אנחנו הפלטנו בצורת הרגש, המילה ונלף, וכתבנו בשוליים הצעות חילופיות למקור של שיעור תרומה. אז המקור בינתיים לשיעור תרומה בלחמי תודה נלמד מתרומת מעשר, מה שהלוי מפריש לכהן מהמעשר הראשון שהוא קיבל. למה לא ללמוד ונלף מתרומת מדיין? ופותחים את התורה, פסוקים, מגלים שמה זה אחד מחמש מאות. הגמעונה, דנים תרומה נוהגת לדורות, מתרומה נוהגת לדורות, ואל יוכיח תרומת מדיין שאינה נוהגת לדורות. זה היה חד פעמי, בניגוד לתרומות שאנחנו הזכרנו, תרומת מעשר, תרומת לחמי תודה, שזה דבר שלא חד פעמי, אלא נוהג לדורות. הצעה אחרת, ונעלף מתרומת חלה, כשמעופים עיסה, ההלכה אומרת שיש להפריש חלק מהעיסה, ההפרשה הזאת היא נקראת הפרשת חלה, ונותנים את החלה הזה, העיסה שהפרשתי לכהן, ומה הכמות, תלוי אם זה מדובר באדם פרטי בביתו או זה או מה אופה. בפירושי רשי, או יש לנו רשי ורשי כתב יד, כל אחד מביא שיעור אחר, אבל זה או אחד מ-24 או אחד מ-48, חלק אחד 48, זה השיעור של חלה. אז למה לא נלמד מאותו הפרשה, הפרשת חלה, לענייני התחומה מלחמי תודה? הגמרא עונה, למה לא לומדים משם? תן לדבר רבי ישמעאל, תנין דבר שנאמר בו ממנו תרומה לשם, מדבר שנאמר בו ממנו תרומת השם. להפוקי תרומת חלה, זה לא נאמר בו ממנו תרומה לשם. ביי רבה, רבה מציג בפנינו שתי שאלות. תרומת לחמי תודה, חייבים עליהן מיטה וחומש, או אין חייבים עליהן מיטה וחומש? והגמרא תסביר שני צידי השאלה. קודם כל, תרומה רגילה, תרומה גדולה שמפרישים מפירות, זר שאוכל אותם במזיד חייב מיטה בידי שמיים, ואם הוא אוכל אותם בשוגג הוא חייב לשלם קרן, את הקרן וחומש. וזה דין זר אוכל תרומה בשוגג. מה לגבי זר שאוכל תרומת לחמי תודה? האם גם בזה יש מיטה וחומש או לא? והגמרא ממשיכה שני צידי השאלה. כיוון דאיתקש לתרומת מעשר כתרומת מעשר דמי, למדנו מקודם שמבחינת הכמות של התרומה זה נלמד מתרומת מעשר, כמו שאת התרומת מעשר יש הדברים האלו שיש חיוב על זר אוכל תרומת מעשר במזיד חייב מיטה בשוגג קרן וחומש, או דילמה בו וחמישיתו. כתוב אצל תרומת תבועה מעת רחמנה, זה רק בתרומה שמפרישים מתבועה קיים הדינים האלו, ולא בתרומה שמפרישים מלחמי תודה. עוד שאלה, מדמרת או אינו מדמרת? דימוע זה המצב שתרומה התערבבה בחולין, ואז תרומה מפירות, מתבועה, אם היא מתערבת בחולין, צריכים 100 פעם כמות התרומה לבטל אותו. ואם אין לך, אז התערובת נקראת דימוע, ורק כהן יכול לאכול תערובת כזאת. אז האם דיני דימוע תקפים גם בלחמי הלחמי תודה שמפרישים לכהן? תקו. אז זה לא מקבל מענה כעת. אמרנו, תלמוד לומר, תהיינה. אז יש לנו מין חץ מפותל, ומחזיר אותנו לבריתה הארוכה, ושמה אמרנו מהמילה תהיינה, למדנו שיש 10 עשרונות של סולת להכנת החמץ שבלחמי תודה. מהי תלמודה? איך רואים ותהיינה 10 עשרונות? הגמרא ממשיכה לדף עין ח' עמוד א', אמר רב יצחק בר אבדימי תהיינה טיב, ורש"י בשורה הראשונה כתב תהיינה בטרין יודן דחד יוד ומייתר, אחד מהיודים האלו במילה תהיינה מיותרת ללחמי תודה, יוד שווה 10, אז זה מהיוד היתרה לומדים 10 עשרונות ללחמי לחמץ שבתודה. שואלת הגמרא, אימה עשרה קפיזי? קפיזי זה שיעור אחר, זה חצי קו, אולי 10 חצי קווים ולא 10 עשרונות. אמר רבה, בעשרונות דיבר הכתוב. רש"י, שורה שנייה, בעשרונות דיבר הכתוב, דמימי דמירי בפרשה כמר בהם אם תהיינה, ובפרשה כתיב שתיים, שני עשרונים כתוב. אז מה, מהקונטקסט אנחנו לומדים שמדובר בשיעור עשרונים ולא קפיזי. למדנו 10 לחמץ, גם זה ציטוט מהברייתא, ויש לנו כוכביות שנמצאים גם בעין זה ובית, אפשר לחזור לשם לראות מאיפה זה מצוטט. למדנו 10 לחמץ, אז חלה למצא מיניים, תמוד לומר אכלות לחם חמץ, כנגד חמץ הווה מצא. שואלת הגמרא, השאלה המבוססת על כללי לימוד שלמדנו במסכת זבחים בפרק חמישי, פרק איזה מקומן, שבמיוחד או שאני אגיד בפרט בסדר קודשים יש הגבלות ממה אתה יכול ללמוד הלכות חדשות, וכאן הגמרא שואלת על בסיס אותם כללים, וכי דבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בהקש. הכמות של הסולת ללחמי החמץ, מאיפה למדנו? למדנו את זה בהקש משני הלחם. אז יוצא שהכמות הכמות העשרונים לחמץ עצמו נלמד בהקש משתי הלחם, זאת אומרת התורה הקישה בין שתי הלחם ללחמי חמץ. איך זה יכול לחזור הלחמי חמץ עכשיו לחזור ללמד בהקש כמו שציטטנו עכשיו על חלות לחם חמץ, ומכאן ללמוד מהחמץ למצה, שגם למצה אנחנו מקציבים 10 עשרונים. הגמרא עונה שנכון, בדרך כלל דבר למד בהקש אינו חוזר ומלמד בהקש, אבל פה זה שונה, הימנו ודבר אחר הוא, ביטוי שעוד מעט דרך רש"י נסביר אותו, וכל הימנו ודבר אחר לא הווה הקש. אם המצב הוא כזה, אנחנו עוד לא הסברנו, אבל אם המצב הוא כזה, דבר הימנו ודבר אחר, אז אני לא מוגבל מההגבלה שהצגנו לפני כן. מה פירוש הביטוי הזה, הימנו ודבר אחר? אנחנו נלמד ביחד רש"י שורה ראשונה בקצרות, כלומר אי הווה מלמד החמץ על המצה אותו דבר עצמו, שהוא למד מן שתי הלחם יסרון לחלה, מצי למימר, אז היה מקום להגיד וכי דבר הלמד בעקש חוזר מלמד בעקש. אבל הכה שהחמץ מלמד על המצא מה שהוא אינו לומד בהקש משתי הלחם, לא מצית למפרח משום דחמץ, לא מצית למפרח, אתה לא יכול להפשוט דבר הלמד בהקש חוזר מלמד בהקש משום דחמץ למד משתי הלחם. מה למדנו משתי הלחם לחמץ? יסרון לחלה. ומלמד בהקש למצא, הקפיצה השנייה מחמץ למצא, מה לומדים? שהוא עשרה עשרונים, דהיינו דבר אחר, המספר הזה עשרה עשרונים לא מוזכר אצל שתי הלחם, אין עשרה עשרונים משתי הלחם, אז ממילא אין בעיה ללמוד מחמץ למצא. יש עוד פירושים לביטוי הזה, אבל אנחנו נסתפק בזה. אנחנו חוזרים לגמרא. הניחא למען דאמר לא הוי הקש, שהלימוד שהסברנו עכשיו הימנו ודבר אחר לא נחשב הקש, אלא למען דאמר הוי הקש, מה יקרא למימר? כאילו בסופו של דבר דיני חמץ נלמדו ממקום אחר בהקש, אז איך אתה בכל אופן יכול ללמוד מהחמץ למצא? הגמרא עונה, תביאו, המילה הזאת ריבויה אי, מאחר שכתוב, וזה מה שראינו בביתה הארוכה, ראינו ממושלותיכם תביאו לחם תנופה שתיים. המילה הזאת היא מיותרת, ולכן אנחנו מסתכלים עליו כאילו הוא כתוב נכון בפועל במציאות, כתוב אצל שתי הלחם, אבל בכוח תורה שבעל פה אנחנו כאילו מעתיקים את המילה הזאת תביאו משם לתחום לחמי תודה, ולכן זה כאילו כתוב בגופו של לחמי תודה, וזה מאפשר לנו ללמוד משם למצא שבלחמי תודה. ורש"י מסביר את זה, תביאו ריבוי הוא דלא הווה למכתב תביאו גבי שתי הלחם משום תמה דאמר ליה, הוא הוסבר מוקדם יותר למה לא היו צריכים לכתוב המילה הזאת, והווה כמען דכתיב אחר גבי לחמי תודה דכל הבאות שאתה מביא יהיו כזה יסעון לחלה. זאת אומרת הכמות של הסולת במצא נלמד מאצל החמץ, ואמורים שכל מה שאצל חמץ יהיו אצל המצא. ואבי כמו שלמד מגופו דקרא יסרון לחלה ולא מהקש ולא מצית למפרח, ובגלל זה אין מקום להקשות וכי דבר למד וכו' מהקש וזה מלמד בהקש, שהוא לא למד החמץ מהקש. אז אנחנו נסתפק בזה מבחינת הרש"י, ובסופו של דבר ניתן ללמוד כמות העשרונות במצא מכמות העשרונות שראינו אצל החמץ שבלחמי תודה. עד כאן שיעורנו להיום.